ברוכים הבאים לתוכניתנו לב אל לב עם אנה, תוכניתנו הראשונה בשפה העברית. שם התוכנית הוא לגדול עם אחות בעלת צרכים מיוחדים, והאורחים שלנו הם עידן וספיר ליבן. עידן וספיר נולדו בשנות 1994 וב-96. כמעט בכל המובנים הם גדלו כאחים טיפוסיים לכל דבר. חוץ מבהקשר אחד, אחותם הקטנה ליאל נודעה עם מום בלב. בגיל 4 הובחנה עם אוטיזם, ובגיל 13 פיתחה אפילפסיה. ועכשיו למנחה האורחת, רחל גרינבאום.
עידן וספיר ליבן הבינו מוקדם מאוד שחייהם כילדים יהיו שונים מעט מאלו של החברים שלהם. שניהם היו מאוד מעורבים בטיפול היומיומי של ליאל, ועזרו איתה בהכנת ארוחות לפני שההורים היו מגיעים מהעבודה, ובאופן כללי בכל מה שהיה צריך לעזור כשהיו איתה בבית אחר הצהריים. אחותם ליאל נפטרה ב-2012 ביותר בת 15. היום אנחנו נדבר עם עידן וספיר באופן קצת יותר מעמיק על איך זה היה לגדול עם אחות בעלת צרכים מיוחדים, כדי שהם יוכלו לתאר לנו ולהסביר לנו מנקודת מבטם קצת יותר לגבי הפנים המאתגרות והמסמכות גם של החוויה שלהם. ככה נוכל אולי לעזור קצת ולתת עצות למשפחות אחרות שמתמודדות עם מצבים דומים. ברוכה הבאה, ספיר.
שלום.
עכשיו קצת יותר חופשי, אני מבינה.
כן, עכשיו הרבה יותר חופשי, כן.
אז זהו, אז אנחנו נדבר עם עידן קצת בהמשך, בחלק השני של התוכנית, אבל אני אתחיל עם ספיר. ליאל התביעה את חותמה על הכל בבית שלכם. היא הייתה כל כך סקרנית לגבי כל דבר שהיא ראתה. את יכולה לספר לי קצת יותר למה התכוונת בזה, מה הסקרנות הזאת, במה היא התבטאה?
ליאל ראתה כל קיר וראית בבית, כאילו זה היה לקנבס אחד גדול, וכל מה שעלה על דעתה נכתב עליהם. אם זה חישובים מתמטיים, אם זה דברים שהיא למדה או שמעה בבית ספר או בבית. לדעתי זה הייתה הדרך שלה לבטא את עצמה, וככה היא שיתפה אותנו בידע שלה. בגלל בעיית התקשורת שלה לא כל כך ידענו מה היא יודעת, אם זה במישור הלימודי, אם זה דברים באופן כללי בבית. וככה באמת יכלנו קצת יותר להבין מה מתרחש לה בתוך הראש ועל מה היא חושבת. היא כן אהבה לחקור דברים ודברים כן חפצים ודברים כן הרסו בדרך, אבל אני לא חושבת שזה היה בכוונה תחילה להרוס. אני חושבת שזה קרה על הדרך.
פשוט לא, זה לא היה חלק מזה. זה, העיקר היה להתבטא במה שהיא יודעת. להראות לך מה היא יודעת, או פשוט לביטוי עצמי. חותם. כן, ואני זוכרת אותה, ואני זוכרת שגם אבא שלכם אמר שלפעמים הייתם, הוא היה נותן כאילו חישוב מתמטי בתור פרס, שהיה לה צד חזק מתמטי, לא?
כן. כל פעם היה לה איזושהי תקופה שהיא עברה לחקור נושא, אם זה מתמטיקה, אם זה גיאוגרפיה, וממש היא שקדה ולמדה וידעה דברים שאנחנו לא ידענו שהיא יודעת ברמה הזאת.
כי היה לה קשה לבטא. ולשאלה הבאה, היה לגבי החדר. לא הייתי צריכה בעצמי לחלוק חדר אף פעם, אבל אני מבינה שזה היה די מאתגר. בדרך כלל החיות גדלות ביחד, ובאיזשהו שלב הן צריכות לחלוק חדר. אם כן, איך התמודדת עם זה שהיית צריכה להמשיך לחלוק חדר משותף עם אחותך?
אז קודם כל, כמובן שרציתי מקום משלי, או חדר משלי, פינה שאני באמת אוכל ככה לשים את הדברים שלי. אבל לא שהייתה לי ברירה אחרת, אז פשוט למדנו למצוא פתרונות יצירתיים וכדי להתמודד עם המצב. אז היה בינינו קצת חלוקה בחדר, זה המגירה שלי, זה המגירה שלך, היה קצת חלוקה. לא שזה כל כך עזר לי, כי ליאל בכל זאת ידע ככה להגיע לדברים שלי כשהיא רצתה. אבל אני חייבת להגיד שלפעמים זה דווקא היה לי נורא כיף לחלוק חדר עם אחותי. ככה הרגשתי גם שאני יותר נמצאת איתה, יותר שומרת עליה, יותר בונה את הקשר הבין אישי שלנו. וגם לפעמים כשליאל נגעה בחפצים האישיים שלנו, בחפצים הפרטיים שלנו, זה היה כמו מין אקט כזה של, כמו ילד קטן שמתפעל מאחיו הבכור או מאחיו הגדול, אם זה להתעסק עם האיפור של אמא או הנעליים של אבא, או למרוח את הלקים של ספיר, אחותי הגדולה, או הגיטרה של עידן, או המדליות ג'ודו של עידן, מין מעשה הערצה כזה.
כן. ברור, שהיא האחות הקטנה, זה גם בוודאי התבטא, ואני זוכרת אתכן גם כן, בכמה פעמים שביקרתי, אני זוכרת שהיא הלכה אחרייכן. כן. ראיתי את הקשר מקרוב, וכמה הוא היה מיוחד ביניכן.
זה למה גם נהניתי לחלוק איתה לפעמים גם חדר, כי היה לנו יותר את החיבור האישי, ויכולתי להבין אותה קצת יותר מנגיד שאר הבית. זה נורא תרם לקשר שלנו לחלוק חדר, זה בוודאות.
מה את עשית כדי לשמור את החפצים, אם היית רוצה?
החבאתי אותם בכל מיני מקומות גבוהים בבית, או מקומות שלא גלויים לעין, אבל זה קצת היה הפסד בשבילי, כי הם גם לא היו בהישג ידי. אבל אין מה לעשות, זה חלק מזה. מלגדול עם אח עם צרכים מיוחדים, או לגדול עם ליאל, זה חלק מזה.
כן, כן. אז זו שאלה מעניינת, השאלה הבאה, בריאה לאחור או עם 6-6, אם יכולת לחזור בזמן ולדבר עם עצמך הצעירה יותר, איזו עצה היית נותנת לך לגבי איך לשמור על החפצים שלך, ואיך להתייחס לזה?
אני חושבת שהעצה שהייתי נותנת לעצמי זה פשוט לקחת הכל יותר בכלילות, ולהבין שזה חלק מהעניין של לגדול עם אחים צריכים מיוחדים, וזה בסדר, זה חלק מהעניין. ובסך הכל החפצים, הם בסך הכל כשאתה מתבגר אתה לומד שזה שטויות, נכון שבאותו רגע זה היה נורא קשה לי, כשהורסים לי משהו שחשוב לי, אבל עכשיו בריאה לאחור אני הייתי נותנת לעצמי טיפ, פשוט להבין שחפץ זה שטויות, וליהנות מזה שיש לי את אחותי, גם עם היתרונות וגם עם החסרונות, זה בסדר.
זה תובנה שמגיעה עם הבגרות, אבל תובנה מאוד מיוחדת גם כן, אחרי שגדלים עם אחים עם צרכים מיוחדים, גם לי יש אגב, בהפרש עצום, אבל אז זה קצת מוכר לי באופן אישי, וזה נכון, צריך לקחת את זה במסגרת שלה, ולקחת באמת הכל יותר בכלילות כמו שאמרת.
Night Forever by the Baby Blue Sound Collective.
I think what I love so much about this CD is that some of the songs were inspired by the patients.
Many listeners will understand many of the different songs and what they've been inspired by. Our new album will be available on iTunes, Amazon.com, Spotify.
I love the fact that the proceeds from this CD are actually going to help those with congenital heart defects.
Enjoy the music.
Home Tonight Forever.
You are listening to Heart to Heart with Anna. If you have a question or comment that you would like addressed on our show, please send an email to Anna Jaworski at anna@hearttoheartwithanna.com. That's anna@hearttoheartwithanna.com. Now, back to Heart to Heart with Anna.
בחלק הראשון דיברנו עם ספיר לגבי איך היה לגדול עם ליאל, ועכשיו נדבר עם עידן, אחיין.
תודה רבה על ההזדמנות.
אתה עובד עם אנשים בוגרים עם צרכים מיוחדים, אז אני מאמינה שיש לך פרספקטיבה מיוחדת בעניין, ואני רוצה לנסות להבין אותה לעומק.
באמת, קודם כל, נראה לי הכי הגיוני, שכל בן אדם שיש לו קצת רגישות, וזה בוודאי צריך גם להיות כלול בצוות שעובד עם הבחורים האלו, בוודאי שאנחנו נדאג להם לכל דבר שהם צריכים ולכל מה שיכול להיות חסר, בין אם זה בנראות או בשלמות של החפצים שלהם או של הצרכים שלהם. זאת אומרת, אנחנו מיד נספק להם את זה. מה שכן, אני יכול להגיד שמהניסיון שלי עם ליאל, אז באמת למדתי ש כל דבר שהם עושים, אז יש לו איזושהי איזשהו היגיון מאוד מאוד רציני בעיניהם, שעומד מאחורי זה.
מאחורי כל חפץ וחפץ, איך מתייחס אליהם.
כן, מאחורי כל חפץ, מאחורי כל מעשה, שלפעמים כולל גם השחטה של חפץ, או של, כן, או של איזה בגד, או התלכלכות, או לא משנה מה. כאילו, מהניסיון שלי עם ליאל, אז באמת למדתי לגלות באמת שיש רציונל מאחורי כל מעשה, לעומת מה שאני יכול לראות, שאנשים שלא לא גדלים עם מישהו כזה, או לא, אין להם ניסיון עם מישהו כזה, הם נוטים לחשוב שאין היגיון מאחורי הדברים, ואז בעצם הם לא מפרשים את הסיטואציה נכון, וזה כולל תגובות לא נכונות למה שהם עושים, זה כולל חוסר ניסיון להבין ולרדת לשורש העניין ולתת מענה. אז באמת, לשאלתך, אז באמת מתוך הניסיון עם ליאל, למדתי קודם כל שיש את ההיגיון הזה, ולמדתי לנסות להתחדד ולמצוא אותו, כן? אם זה בהקשבה שלי, או ככה בהתכווננות מול מי שעומד מולי.
למדת רגישות מיוחדת לעניין, פשוט מלגדול איתה.
כן, בהחלט.
זה אני זוכר שראיתי, חשבתי שזה בית הספר של החיים, שאין כמוהו. בוודאי לא, בתחומים האלו אין כמו בית הספר של החיים.
לגמרי.
כנראה אתה מיישם את זה בעבודה, זה מקסים.
כן, זה משהו שככה מתוך ההכרח הוא כבר ברמה מסוימת מבנה בתוכי. ברור שתמיד יש לאן להשתפר, גם כשדיברנו על זה עם אנה, אז לפעמים אתה מבין שאתה לא מבין, אבל זה גם התחלה. זאת אומרת, זה להבין שיש מישהו עם עולם היגיון שלם מולך. ולא משהו שהוא מנותק לחלוטין מהמציאות שאין דרך ליצור איתו קשר. אחד הדברים שנראים לי מאוד, מאוד חשובים, בגלל שלליאל היה קשה להביע את עצמה וגם להגיב לנו, וגם אנחנו לא תמיד הבנו, אז זה צריך מאיתנו לפתח איזושהי יכולת הקשבה, רגישות וגם הבנה הרבה יותר עדינים. אני מרגיש שהדבר הזה מאוד נוכח אצלי גם היום באופן כללי, ולמפגש שלי בכלל עם כל העולם ועם אנשים ועם כל דבר, וגם בעבודה. וזה באמת ככה מתחבר למה שאמרנו קודם, של באמת להקשיב למי שעומד מולי ומה עובר עליו, וגם מה הרציונל שעומד מאחורי המעשים שלו. זה באמת נובע מכך שבאמת דווקא מתוך הקושי להבין את ליאל, באמת בעצם פיתחנו איזושהי מערכת יחסים שיש בה, שהיא הרבה יותר רגישה, הרבה יותר עדינה, עם הקשבה ברמה הרבה יותר גבוהה.
יכולות שאנשים מבוגרים ממכם לא תמיד יש, זה יכולות מיוחדות, זה לא קל לרכוש, אבל זו מתנה.
תמיד יש לאן להשתפר בזה, בוודאי, אבל באמת אותה מציאות מורכבת, גם הולידה איזושהי איכות חדשה.
ביקשת פעם ליאל לשיר בתמורה לסוכריה.
נכון.
סיפרת בתוכנית הקודמת. איך נראה לך ניתן להשתמש במוזיקה ככלי בעבודה שלך עם בעלי צרכים מיוחדים?
הדבר הראשון זה היכולת להצליח לזהות מה הטריגר הנכון שמתאים לאדם שעומד מולי. זאת אומרת, זה לא חייב להיות בהכרח משהו מוזיקלי. מורים שלה היו ככה נותנים לה מוטיבציה לבצע כל מיני מטלות ומשימות בתמורה לכך שהם ילמדו את המילים בכל מיני שפות שונות, וזה היה פנטסטי. זה ממש עבד, והיא עשתה את הדברים שהייתה צריכה, והיא התפתחה והיא למדה מילים חדשות, וזה היה נהדר. אני חושב שמאוד חשוב להבין ולאמץ את הדברים האמורים במשלי, שחנוך לנער על פי דרכו. זה משהו שאני חושב שכל הורה או מחנך, או מישהו שעובד באיזושהי עבודה חינוכית עם מישהו אחר, צריך שזה יהיה לנגד עיניו. לגבי מוזיקה ספציפית, אני רואה איך באמת זה מדבר ומאוד לחניכים שלי שם בהוסטל, זה מאוד משפיע עליהם, כמו שזה אגב משפיע על כמעט כל בני האדם, אולי אצלם אפילו יותר. אני מזהה שיש לזה מקום מאוד פוטנציאלי אצלם, אבל אני חייב להגיד את האמת, שזה תחום, טיפול במוזיקה, זה תחום שלם בפני עצמו, שאני לא בקיא בו, ואני לא יודע עליו הרבה, ולכן אני לא יכול להגיד שבאמת נתתי להם איזשהו טיפול במוזיקה, אבל אני מזהה שיש איזה פוטנציאל רב, רק מעצם הנוכחות המוזיקלית בחיים שלהם, ושזה באמת יכול להיות כלי נהדר לאנשים צרכים מיוחדים ולאנשים בכלל.
This program is a presentation of Hearts Unite the Globe and is part of the HUG Podcast Network. Hearts Unite the Globe is a non-profit organization devoted to providing resources to the congenital heart defect community to uplift, empower, and enrich the lives of our community members. If you would like access to free resources pertaining to the CHD community, please visit our website at www.hug-podcastnetwork.com for information about CHD, the hospitals that treat children with CHD, summer camps for CHD survivors, and much, much more.
Texas Heart Institute were offering us a mechanical heart, and he said, no, Dad, I've had enough. Give it to someone who's worthy.
My father promised me a golden dress to twirl in. He held my hand and asked me where I wanted to go.
Whatever strife or conflict that we experienced in our long career together was always healed by humor.
Heart to Heart with Michael. Please join us every Thursday at noon Eastern as we talk with people from around the world who have experienced those most difficult moments.
I am with Origami Owl Jewelry, and we personalize lockets. It has helped me heal so much by having that locket. I've had other friends and customers who have created lockets. They love their lockets, and they gift lockets to people who are bereaved or they're celebrating somebody.
To get your own Origami Owl locket, contact Nancy Jensen on Facebook or her website, fancydancingme.origamiowl.com.
ספיר, לא יכולת כילדה להזמין חברות לישון אצלה, והחברות שלך כן יכלו להזמין. את יכולה לספר לי איך היה עם ליאל כשבאו אליי חברות?
אני יכולה להגיד לך שאני יכולה לספור על יד אחת את מספר החברות שבאו לישון אצלי, ועוד יישאר לי עודף. אבל אני חייבת להגיד שזה בכלל לא בגלל שהתביישתי בליאל. מעולם לא התביישתי בה. הפסקתי להזמין חברות לישון נטו מחוויות קודמות שהיו לי עם חברות בעבר, שהזמנתי חברות ולפי התגובות שלהם יכולתי לראות שככה הם לא באמת כמונו. הבנתי שלא כולם יכולים להכיל ילד שהוא שונה מהם, או מתנהג בצורה קצת אחרת, או מתקשר בצורה קצת אחרת. אז זו הסיבה שהפסקתי להזמין חברות לישון.
אני זוכר שהייתי גם באה אליכם, והייתי באה עם הבת שלי, שהיא טיפה גדולה ממך.
נכון.
והיא לא מתרגשת מזה גם, כי היא מכירה...
כי היא מכירה אותנו, אבל זה לא כמו חברים מהבית ספר.
היא מכירה אותנו.
כן.
אבל היא הייתה גם שואלת אותי, איך לספיר? אמרתי, היא גדלה איתה, וזו אחותה, והיא אוהבת אותה, עם כל הקושי. ואני שמחה שאת אומרת את זה עכשיו גם כן, שזה לא דבר שזה היה חסר, זה היה קשה, אבל התמודדתי עם זה. והשאלה הבאה לי, לעידן, כילד הבחור והבן היחיד, איך היה לגדול עם שתי אחיות, במיוחד עם אחות בעלת צרכים מיוחדים ומורכבים כל כך? רצית פעם שיהיה לך גם אח?
אני זוכר שהיו פעמים שביקשתי אח, אבל אני לא חושב שבאמת ידעתי מה זה, ושבאמת יכולתי לבקש את זה. אפשר להגיד ש... היה המון התרחשות גם ככה, והמון דברים נפלאים גם ככה. די קיבלתי את זה כעובדה במציאות.
אני זוכרת גם שזה היה נראה ועד היום, שיש לך קשר מאוד מיוחד עם אבא, בתור הבן היחיד גם כן. אתם שניכם ביחד, ודמיון רב, זה היה נראה קשר מיוחד במינו. אז לא בהכרח אח נכנס לתמונה. בסדר, השאלה הבאה מופנית לשניכם, אבל אני אתחיל עם ספיר. מה היה האתגר הגדול ביותר שהיית צריכה להתמודד איתו?
האתגר הכי גדול, אני חושבת, בשבילי היה שגרת החיים שלנו. ההורים שלנו עבדו עד שעות מאוחרות, והיינו צריכים לשמור על יעל הרבה שעות לבד בבית. מה שהיה קשה זה לא רק העובדה שאתה צריך להיות בשעה מסוימת בבית כדי לאסוף את אחותך ולשמור עליה ולהיות איתה כל היום, וככה אתה לא יכול קצת אחרי שעות הבית ספר להסתובב עם חברים, או ללכת לקנון עם חברים, או אפילו סתם ללכת לחברה. זה היה קשה, אבל הדבר שהיה, יותר קשה זה השהות הזאת עם ליאל בבית, היא לא הייתה תמיד כל כך חלקה. זאת אומרת, ליאל הייתה אוהבת לנסות אותנו, ולא תמיד הייתה נותנת לאחר הצהריים לעבור ככה בשקט וברוגע עד שאבא ואמא יחזרו הביתה. היא הייתה עושה לנו כל מיני ניסויים ככה, ניסויי מעבדה ומנסה אותנו וכל מיני כאלה. כן, יש לנו המון 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 סיפורים בנושא הזה על הדברים שעברנו בצהריים.
אני חייבת לשאול, נשאר לכם גרפיטי על הקיר מכל זה?
בטח. בטח, יש לנו על הארונות וקירות.
כן, שדיברתם על הקירות והכל, אז אני נזכרתי בזה שרגע, ואולי יש עדיין על הקיר. כן, וגם להכין שיעורים בטח לא היה פשוט.
כן, זה היה, היית צריך ללמוד לתמרן את הזמן, זאת אומרת, אם אני מגיעה לפני ליאל, אז אני מספיקה ככה. להכין ארוחת צהריים, לעשות את שיעורי בית וכל מה שאני רוצה, ואפילו סתם לשבת לראות טלוויזיה בשקט. ואז ככה, אחרי, זה השקט שלפני הסערה, מה שנקרא. ואז אחרי 4 בצהריים, אז ככה. עכשיו אני חייבת לומר שלא תמיד היינו 7 עיניים אחריה, ובאמת הלכנו אחרי החדר, חדר, חדר. לפעמים אתה רוצה להיות ילד, ואתה רואה טלוויזיה, ואתה משחק במחשב. ואז עד שהיינו, כמו שעידן תמיד אומר, עד שהיינו שומעים פתאום איזה בום, או מריחים איזה ריח ככה לא שגרתי, וככה רצים לחפש את הבעיה, מה קרה, מה, וגם לא לשכוח שאנחנו צריכים גם לשמור על הבית עד שההורים באים, כאילו, זה לא רק לשמור עלינו, זה לשמור גם על הבית, שההורים יחזרו והכל יהיה בסדר. אז זה היה מאתגר. מאתגר מאוד.
השעות של אחר הצהריים. כן,
כן. היינו מגיעים לשעות השינה, ככה מקוסחים ו...
פשוטים, כן.
עם שינה טובה.
ועידן, מה הכי אתגר אותך?
אחד הדברים שהכי אתגרו אותי זה לא לקבל את המציאות הזאת כמובנת מאליה. ולא להיות אדיש לה. זאת אומרת, כן, היו פעמים שהייתי מתפקח וככה עושה איזו יוזמה ליצור איזה מפגש יזום עם ליאל ולעשות איתה איזה פעילות, אם זה לשמוע מוזיקה ביחד או להראות לה כל מיני סרטונים על דברים שמעניינים אותה, שהייתה מאוד מתלהבת מזה. אבל באמת אני חושב רוב הזמן היה אתגר של להתרגל לזה, של אפילו קצת להיות אדיש לזה, קצת להתחמק מזה.
כן.
והיום בוודאי ובוודאי שבהסתכלות לאחור, אתה מבין אפילו יותר כמה חשובים הרגעים שיש לכם, והזמן שיש לכם לבלות ביחד, ממש כמתנה. אני חושב שזה אתגר מאוד רציני שהנוכח כל השנים האלה.
קבל את זה כמתנה גם כן, גם את הקושי.
כן, נכון, נכון. אני אבל מתכוון אפילו נטו לאפשרות להיות ביחד ולעשות משהו. דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שבאמת כל אקט זה היה רק להרוויח. כל מפגש, כל נוכחות במפגש זה רק להרוויח, אז וגם הרבה מעבר לכך עד היום. שאפילו כשהיא כבר לא כאן.
זה עוד יותר חשוב שתזכרו את זה ככה, גם שהיא לא פה. וטוב שאיבדתם את זה בעין, אני מתכוונת.
כן.
וזה מאוד מתקשר לשאלה האחרונה, שמופנית גם לשניכם. דיברתם על האתגרים שהתמודדתם איתם בבית עם ליאל, אבל עכשיו שניכם גדלתם והחכמתם לגדול עם אחות עם צרכים מיוחדים היה מאתגר, אבל אתם דיברתם גם בחיבה רבה על החוויה הזאת של לגדול עם ליאל. סיפרתם לנו קצת על מה זה שליאל גדלה איתכם, מה זה יניק לכם. אז מה המתנה הכי גדולה שקיבלתם? ספיר?
אני חושבת שבזכות ליאל אני מי שאני היום. זאת אומרת, האופי שלי, הדרכים שבהם אני פועלת בחיי. תמיד אני אומרת שקיבלתי מליאל ממש ארגז כלים מלא לקראת החיים שלי, לקראת החיים האמיתיים. ראיתי את זה גם במהלך חיי כשגדלתי מול החברים שלי. ראיתי קצת את ההבדל בינינו בגלל החיים שלי עם ליאל, בזכות החיים שלי עם ליאל. יש לי יותר, ראיתי קצת יותר בגרות ואחריות, וקיבלתי יכולות של קבלת האחר, וככה לא להיבעל, השונה הוא לא זר לי. במיוחד קיבלנו פרופורציות בחיים, אני חושבת. אני קיבלתי פרופורציות לחיים. ליאל לימדה אותנו הרבה על העולם ועל עצמנו גם.
קיבלנו הרבה מתנות ממנה. אני גם מצטרף לתשובה של ספיר, שבאמת שבאמת הנוכחות שלה פשוט זה חלק אינטגרלי במי שגדלנו להיות. מה ש עוד מתנה גדולה שככה שאני יכול לחשוב עליה, זה באמת השיעור העמוק שהיא נתנה לנו על איך להיות חופשי ויצירתי בתוך המגבלות שלך. היא הייתה מאוד מאוד מוגבלת מבחינה חיצונית, אבל כל כך חופשית מבחינה פנימית, שאנחנו פשוט, אני עד היום שואב מזה המון השראה ולומד מזה המון. אמרתי שחופש לא תלוי בפרמטרים חיצוניים, אלא בעמדה הפנימית שלך. והמפגש שלה עם החיים שהיה כל כך מלא אושר ותענוג, באמת לקבל את כל מה שיש לחיים לתת, כל מה שיש לחיים להציע לך, באמת לפגוש את העולם בעיניים גדולות ולומדות. אני חושב שזה שיעור עצום, במיוחד ממישהי במיוחד ממישהי כמוה, שהיא למראית עין נראית כל כך מוגבלת וסגורה, אבל באמת פתוחה ומקבלת וצומחת לאין ארוך.
זו תשובה מקסימה, ממש רגשתם אותי. ובכל מקרה, בזה מסתיימת התוכנית. תודה לעידן וספיר ליבן, התוכנית של אנה בכל יום שלישי, וגם אחרי זה הפודקאסט הוא לעולמי עד, אפשר למצוא אותו באייטונס. תודה רבה שהקשבתם.
תודה רבה רחל שערכתם אותנו, ושמחנו להגיע שוב ולשתף אתכם קצת בחוויות שלנו עם ליאל.
תודה רבה רחל שנתתם לנו הזדמנות באמת לשתף קצת, לשוחח בנושא. אני באמת מרגיש שיש בתוכנו הרבה שככה התתבר בעקבות המסע הזה. באמת תודה רבה שנתת לנו הזדמנות לתת משהו מזה.
זכות הייתה לי. תודה.
Thank you again for joining us this week. We hope you have been inspired and empowered to become an advocate for the congenital heart defect community. Heart to Heart with Anna, with your host Anna Jaworski, can be heard every Tuesday at 12 noon Eastern Time.